שלום, וברוכים הבאים לדיוני שכל, הפודקאסט הכי חופר בארץ. אני שובל טירמן. נמצא איתי היום דוקטור אמיר ביבר. מה נשמע, אמיר?
אהלן, מעניינים.
מצוין, בוא תספר לנו על עצמך קצת רקע ומה אתה עושה פה.
אני רופא, אני ראומטולוג בבית חולים העמק. למדתי בבר שבע, התמחיתי בפנימית בבלינסון, בפתח תקווה, ואת הראומטולוגיה עשיתי בתחתו של פרופסור מאדר, זיכרונו לברכה, בעמק, ועכשיו אני מנהל את היחידה לראומטולוגיה שם. אני חובב אתיקה רפואית, קצת התעסקתי עם זה, וזהו, ימי מחאה.
כן, אז אני רק אציין שאמיר הוא קרוב משפחה שלי, הוא התארח פה בעבר באחד הפרקים הראשונים, דווקא פרק 6, אז מי שמעניין אותו הצד של האתיקה הרפואית, על זה אנחנו מדברים שם. היום אולי נספיק לגעת בזה, אבל אנחנו התכנסנו לנושא אחר. אני מנסה בעצם לייצר עכשיו כמה פרקים ככה ברצף על הנושא של הרפורמה המשפטית או הפיכה שלטונית, תלוי באיזה צד אתם, ואני פשוט רוצה לדבר עם כמה שיותר אנשים שהנושא הזה נוגע אליהם או שהם נוגעים אל הנושא, להתחיל לייצר פה איזשהו מאגר ככה של מחשבות ורעיונות. לאט לאט אני מבטיח אני גם אדבר עם הצד השני של האנשים שתומכי רפורמה, מקווה להגיע לזה די בקרוב. אבל אמיר, אז בעצם אתה כרופא, אתה גם קשור למאבק בדרך שם, אתה פעיל בעצם עם הרופאים, אתה יכול לספר לנו קצת על זה בבקשה?
כן, האמת שאני הצטרפתי ככה די לארגון של המחאה של הרופאים אחרי שהוא כבר קם. בעצם די בהתחלת התהליך התחבר ללא מעט רופאים המשמעויות הטיפוליות, המשמעויות הרפואיות, המשמעויות האתיות, הפוליטיות, המדיניות, מכל זווית שאפשר לחשוב, שנוגעות לרפואה, ספציפית ברפואה בארץ. אז התארגנות די ספונטנית מלמטה, מהשטח. רוב האנשים הם לא אנשים שהם בדרך כלל פוליטיים מדי במחנה הזה או השני. אני חושב שהמטרה שם הייתה בעיקר להביא לידי המודעות את הבעייתיות שיכולה להיות בשינוי כזה דרסטי של מבנה
שלטוני
או בביקורת שיפוטית או בכל מיני אספקטים אחרים. וזה תפס, זה כמו כדור שלג, זה תפס ככה תאוצה בדומה קצת לגילדות האחרות, הטייסים, עורכי דין, הגלימות האלה, כל ההתארגנויות. אז גם שם זה די מהר המכנה המשותף והנושאים שבהם צריך לעסוק התגבשו, שהם ספציפיים, שהם ייחודיים לרפואה בארץ. ויש איזה קול מאוד ייחודי, אני חושב, במחאה, בגלל שזה משקף. יש הרבה איכויות למחאה מהתחום של הרופאים, של הרפואה, בגלל שזה משקף הרבה רבדים שאנשים לא חושבים עליהם בצורה אינטואיטיבית, וזה גם הזדמנות להעלות אותם למודעות. אני חושב שהרפורמה הזאת או ההפיכה הזאת גרמה לזעזוע שהוציא המון דברים החוצה.
אז רגע, אז אני רוצה בעצם לשאול משהו, כי בעצם אני חושב שהמחאה של אם נקרא לזה המילואים ניקים, למיניהם, כולל כמובן הטייסים, שיש לזה כמובן סי מאוד גדול בתקשורת. אני הבנתי את המסר שלהם, שהוא בערך ככה, ואני מקווה שאני מייצג אותו נכון. אנחנו, אגב, התבהר לי השבוע למה קוראים לזה התנדבות, ולמה יש כל כך הרבה כביכול מתנדבים. מסתבר שפשוט למי שלא יודע, מי שטייס במילואים, הוא בהגדרה מתנדב. הסיבה לכך היא שהוא צריך להגיע המון פעמים לאימונים. אני הבנתי השבוע של משהו כמו אחת לשבוע. זה מטורף לגמרי. זה חתיכת הקרבה. ובגלל שזה אחת לשבוע, זה לא יכול להיכנס תחת החוקים או הכללים האחרים של מילואים שהם חובה. וזה הופך להיות למשהו שהוא בהגדרה בהתנדבות. עכשיו, אני בעיניי, אגב, אם מישהו מתנדב, זו זכותו המלאה להפסיק להתנדב, וזה נכון לכל התנדבות שהיא. אולי למעט, אני חושב שאתה יודע, אם אתה מתנדב במקום, ואז פתאום נכנס מצב חירום ממשי, ואז להגיד, רגע, פתאום לא מתאים לי, אולי לא, אבל אנחנו כל עוד, אנחנו לא במלחמה אקטיבית, אני חושב שזה לגמרי לגיטימי לקום וללכת. הסיפור עם הדבר הזה זה שבעצם מה שהם באים ואומרים, מדובר פה מצד אחד בצבא עם, מצד שני אם אנחנו מרגישים שזה כבר לא דמוקרטיה, במלוא מובן המילה, אז אין כזה דבר צבא עם. העם לוחם למען עצמו, לא למען השלטון. והם אומרים, אנחנו לא מוכנים לשרת בצבא של דיקטטורי או פסאודו דמוקרטי או משהו בסגנון הזה, ואני יכול להבין למה. אבל לגבי רופאים, איך רופאים מסבירים את עצמם בהקשר הזה? עכשיו, באופן כללי אני מבין, מחאה של רופאים יש בה היגיון כי יש שם כוח. כי בעצם אתם אומרים, אנחנו רופאים, בעיקר הרופאים ברפואה הציבורית, אנחנו חושבים שאם אנחנו נעצור, אם אנחנו נמרוד, האימפקט יהיה כל כך משמעותי שלא יהיה אפשר. זה כמו, אתה יודע, היד על השלטר של חברת החשמל לצורך העניין. אז מהבחינה הזאת אני מבין, מבין ומקבל. אבל האם מעבר לזה שלרופאים מהבחינה הזאת יש איזשהו אולי כוח, איך זה עוד מתחבר? ואתה אמרת שיש כאן איזה שהם רבדים, כן. הייתי רוצה להבין את זה, בבקשה.
אז אני חושב שדבר ראשון, היד על, זאת אומרת, עד עכשיו, נכון לאתמול, לא היה שום איום בשביטה של החלוקים הלבנים. זאת אומרת, הייתה השביטה באמת באותו יום,
יום שני
של היה... אחרי ליל גלנט הזה.
ו... וגם השבוע וזהו, היה...
זהו, ביום השיבוש, פשוט הקריאה הייתה, זאת אומרת, אנחנו הרופאים יודעים מתי, הרופאים הפעילים יודעים מתי מתוכנן יום כזה שצריך להיות יותר פעיל. ועושים את הכל כדי שלא ייפגעו המטופלים, אז אני ספציפית, אז עשיתי מטופלים ליום לפני, ליום אחרי. במרפאה, ווידאתי שהמחלקה, שהיחידה מתפקדת.
היה גם כאלה שלקחו ימי מחלה או משהו בסדר.
היו כאלה שמצאו את הדרך לא לעבוד באותו יום ולצאת ולמחות, אבל כולם, לפחות זאת הנחיה גם שלנו, בפנים, של החבר'ה, קוראים לנו החלוקים הלבנים, לנו, קוראים לרופאים שהתאגדו החלוקים הלבנים, אז אנחנו, הניקניים זה החלוקים, אז החלוקים אמרו שמי שיוצא החוצה, שיראה שהוא לא, שזה מפגיעה מינימלית במטופלים.
כן.
אני מזכיר שיצאנו לשביתות אתה יודע, על שכר רופאים, על אלימות במרפאות, ושם עושים את זה מיום למחר, וישר למתכונת שבת, זאת אומרת, מבטלים מרפאות, מבטלים ניתוחים.
כן, אז אתה אומר שעד עכשיו למעט, היינו
מאוד עדינים. כן. ממש לא התקרבנו עוד ל... וזאת אסטרטגיה מסוימת, שהנושא האסטרטגי של מחר נראה לי פחות מעניין או קריטי, אלא דווקא יותר הנושא המהותי.
ורגע, אז מה השתנה, מה זה היה אתמול, היום?
כן, אז מה שבעצם השתנה זה שאנחנו לא רוצים למצוא עצמנו עוד פעם עם הגב לקיר בלי יכולת חוקית לנקוט בהליכים ארגוניים, כדי לנקוט בצעדים ארגוניים, כדי לנקוט בשביטה, אתה צריך להודיע על זה למדינה במקרה הזה, איקס זמן מראש.
כמו מה זה, זה מין סכסוך עבודה?
כן,
כן? אוקיי.
כמו סכסוך עבודה. אז אתמול מזכירות ההסתדרות הרפואית התכנסה והחליטה להסמיך את היושב ראש ההסתדרות הרפואית והצוות המצומצם שאיתו לנקוט בצדים ארגוניים, והוא באמת הודיע שבמידה ועילת הסבירות, אולי אני לא מדייק עד הסוף, אבל במידה ועילת הסבירות תעבור או שהרפורמה תתקדם בצדים משמעותיים, אנחנו ננקוט בצדים ארגוניים. שזה אגב הרבה יותר מה שהיושב ראש ההסתדרות בעצמו אמר עם כל הפאטוס לפני כמה ימים.
כן, לגבי יושב ראש ההסתדרות, מה, ההסתדרות הכללית, אתה מתכוון?
ההסתדרות הכללית, כן.
בסדר, שם אני קצת נעשה יותר ציני.
כן, כן, ברור שהכל פוליטי, ודווקא זה הזדמנות נהדרת לדבר על המילה פוליטי.
כן, אז אני אגיד לך, אני לא, אוקיי, כן, אתה צודק, אוקיי, במידה מסוימת אפשר להגיד שהכל פוליטי, אני חושב שלא הכל ציני.
זה נכון.
אני חושב שכשהרבה פעמים, בטח כשאני מדבר עם אנשים מצד ימין של המפה, התחושה של אולי מה שנקרא לו ציניות פוליטית, היא בכל מקום, ומשליך מאוד גם על הצד השני. כאילו, אני חושב שבאמת יש אחוז לא מבוטל של אנשים לצורך העניין, שבאמת מאיזושהי מילה מטומטמת שהוכנסה באיזה שידור בערוץ 14 או משהו, מאמינים באמת שאחוז מאוד גדול מהמוחים במחאה מקבלים על זה כסף. הם באמת מאמינים בזה. הם באמת מאמינים. והקונספט של אנשים פועלים למשהו שמאמינים בו, ולא מתוך מניעים צרים, כלכליים, פוליטיים מהבחינה של להתקדם ברמה הפוליטית, כן? אני, הרי ברור שזה פוליטי, אבל אני מדבר על פוליטי באמת במובן היותר צר של המילה. קשה להם לראות תנועה שבאמת מגיעה, מלמטה באופן טבעי. אני חושב שזה גם ההבדל. אני חושב שכשאתה רואה את, את הצד השני מתארגן להפגנות, ההתארגנות היא מאוד מלמעלה, או לפחות מהאמצע. כאן, וואו, כמה שזה מחלחל. אני רואה את זה מכל כך הרבה מקומות, כל כך הרבה אנשים שפשוט פעם ראשונה בחיים שלהם פעילים באיזשהו משהו, מרגישים שאין להם ברירה והם חייבים, ועושים כל מה שהם יכולים, מקריבים המון מהזמן שלהם, ומשלום הבית אפילו במידה מסוימת, כי זה מפעיל עומס על כל המערכת. ובעיניי זה הדבר, כאילו, איך שאני רואה את זה ומה שאני מכיר, בטח שלא בכל המקרים, אבל זה המחאה הכי טהורה והכי באמת אמיתית שאני ראיתי בחיי. אני חושב שגם זו הסיבה שהיא כל כך עד עכשיו לפחות אפקטיבית.
אני חושב ממש אתה צודק לחלוטין. יש פה איזושהי אחדות כוונות, זאת אומרת, אנחנו רואים את זה גם בהפגנות וגם בהתכנסויות, שהשיח ממש, השיח הוא לא ציני לחלוט בשום צורה, ולכולם יש כוונה מאוד ברורה, זאת אומרת, הכוונה היא די באמת מגיעה מהקישקה של האנשים, והיא מנווטת אותם ומכוונת אותם לכיוון. אז אני חושב שבתחום של הרופאים, למה זה גרם לנו, כאילו זה היה ממש כמעט, לא אגיד מתבקש, אבל זה היה ברור נגיד, או די אחיד אפילו. זאת אומרת, מקומות, תאים שונים של מחאה באזורים שונים בארץ, אמרו דברים פחות יותר זהים. אני חושב שיש כמה מאפיינים ייחודיים שאנחנו מתעסקים איתם. אחד, הרפואה בארץ היא רפואה ציבורית. אני חושב שאין המון מערכות שמרכזות חומר אנושי, אנשים, ברמת אינטליגנציה גבוהה, בתוך מערכת שהיא מערכת ציבורית, על כל המשתמע מכך.
אני אחדד רגע את מה שאמרת, רק כדי ככה להבהיר. אז בעצם אתה אומר שהנטייה באופן כללי של מערכות ציבוריות היא למקצועות שהם פחות דורשים הכשרה ארוכת שנים, מה שאתה כאילו באמת מתייחס אליו, בצדק במידה מסוימת, כן? כמקבץ של אינטליגנציה גבוהה, כן? אין מה לעשות להיות רופא, בטח בארץ, צריך להיות בקצה ההתפלגות של האינטליגנציה. ואתה אומר ובדרך כלל אנשים כאלה ימצאו את עצמם במגזר הפרטי, עושים כסף. ופה בארץ הם מוצאים את עצמם בתוך המגזר הציבורי.
כן, אני חושב שגם זה כאילו, כן, זאת אומרת, לגמרי, זה לא שהרופאים שבמחאה הם לא רופאים שעובדים גם בפרטי או משהו כזה, אבל יש פה עניין של מקצוענות שהוא מעבר למקצוע הרפואה, יש פה עניין של האינטגריטי שלנו כרופאים, ולמה אני מתכוון, זאת אומרת, הרופאים עובדים בשדה הציבורי, השדה הציבורי הוא שדה ש... מדגיש כמה דברים מאוד מאוד יסודיים שאני לא בטוח ש... שקיימים במקצועות או ביום יום במקצוע, לא ב... אפילו לא רק בהכשרה, אלא ממש במקצוע, בדוינג, ביום יום של אנשים במקצועות אחרים, שהם לאו דווקא זיבורים. אני אתן לך דוגמה, אני חושב שהדבר הכי משמעותי, זה ההתעסקות עם בני אדם בצורה שוויונית. זאת אומרת, העיקרון השוויון, העיקרון שבו אתה מתייחס וחותר לטובתו של כל מטופל באשר הוא, כל יום, כל היום, זה כמו לעשות איזשהו אימון אופי ארוך שנים, סיזיפי, מדוד ומבוקר, מי שבאמת מתמסר ועושה את זה כמו שצריך, וזה זה מאמן את המוח שלך ואת ההתנהגות שלך לעבוד בצורה כזאת. זאת אומרת, שאני עושה ביקור במחלקה פנימית, או שאני רואה במרפאה מטופלים, אז נכנס אדם חרדי, אחריו נכנסת אישה צעירה בת 22, היא, לא יודע מה, מאיזשהו קיבוץ, ואחרי זה נכנס מבוגר ערבי, ישראלי, נוצרי או מוסלמי, אחרי זה נכנס איזה שוהה בלתי חוקי, וזה היום יום שלנו, אבל זה מה שאנחנו עושים מבוקר עד ערב שנים. והסטנדרט המקצועי, מילא האתי, אבל ברור שיש פה בסיס אתי חזק, אבל מדובר גם על סטנדרט מקצועי, שהסטנדרט המקצועי הוא להתייחס לכל אדם בצורה שווה באשר הוא אדם, ולתת לחתור לרפואה הכי טובה בשבילו. והדבר הזה הוא איזה מסד מאוד חזק שאנחנו נשענים עליו במקצוענות שלנו. ואז היו בעבר אין ספור מקרים, כן? זה לא שאנחנו חיים בעולם אחר, אבל בכל מצב שיש איזושהי התערבות שיכולה לכפות עלינו או לגרום, לדרוש מתור, מרופא להתייחס בצורה לא שוויונית או בצורה שהיא מפלה, מטופל אחד על פני מטופל אחר, אתה רואה שזה מיד, זה תגובה כמעט פבלובית, זאת אומרת, הרופאים באותו שנייה...
וזה החשש? לשם זה הולך?
אז למשל, חלק מהעניין זה שאם ההפיכה באמת יקרה, אז דברים שפעם היו נראים עזועים, עלולים לקרות, ואגב, הם כבר היו לזה ניצנים קודם, זאת אומרת, שר הבריאות הקודם התערב, למשל בנושא של... אני מדבר על ליצמן, בנושא של קביעת מוות בטיפול נמרץ, מוות קליני. ההגדרה של מוות קליני על ידי הרפואה היא מאוד חד משמעית ולא משתמעת לשני פנים. אתה קובע מוות, גם אם הבן אדם עכשיו יש לו עדיין דופק, אם יש לו מוות מוחי למשל, אז הוא מת. ואם לא תקבע את זה בצורה כזאת, לא תוכל לכבד את רצונו, לתרום את עבריו, למשל. או תחלל לריק משאבים ציבוריים, כמו לתפוס מיטה טיפול נמרץ בשביל להנשים גופה עוד 3 ימים, שבזמן הזה אתה יכול, במשאב היקר הזה של מיטות טיפול נמרץ, להנשים מישהו שהוא חי, לא גופה. וברגע ששיקולים שהם לא רפואיים נכנסים...
בהקשר הזה הכוונה היא מה, לשיקול דתי?
כן, בהקשר הזה זה היה שיקול דתי, שבאותו מקרה ליצמן החליט שרצה לסייע למשפחה שלא קיבלה את קביעת המוות, המוות המוחי, הגופה עדיין הונשמה והדופק והכל, והרופאים עם לחץ מאוד מאוד כבד נאלצו להנשים את הגופה עוד איזה כיממה או משהו כזה, וזה עשה לא מעט רעש. זה רק דוגמה קטנה, או דוגמה שנייה זה הנושא של הסטרוק, שאמרה שהיא רוצה שלרופא תהיה הזכות או אפשרות לפעול לפי איזשהו צו מצפונו, שזה כסות בעצם לתת לרופא את האפשרות לחתול מקצוע, על העיקרון הזה שהתייחס לכל בן אדם באופן שוויוני, וזה אלה הם פרצות או דלתות שנפערות במקצוע שלנו, שאנחנו יודעים מהיומיון שלנו לאן זה עלול להוביל. אלה דברים ש, זאת אומרת, גם אם ההפיכה הזאת תעבור, וגם אם אני לא רואה מצב שבשטח לא תהיה התקוממות, זה יבוא מהקרביים של אנשי המקצוע. זאת אומרת, אין מצב כזאת. זאת אומרת, גם מתלוש 1,000 שלטים במחלקה להפריד יולדות יהודיות מערביות, הרי זה לא יקרה. גם אם יגידו 1,000 פעמים, זה כבר, הנושא הפורמלי הזה של סביר או לא סביר, שפיט, לא שפיט, זה כבר, אתם פה נוגעים בנקודות הכי בסיסיות שלנו, באיך שאנחנו תופסים את ההתנהלות שלנו ואת השליחות של המקצוע שלנו. וברגע שאתם נוגעים בזה, אז תצפו למלחמה, וזה לא איום, אני אומר, זה כמו, זה לא שאני מאיים להילחם, זאת אומרת, אני לא יכול לעשות את המקצוע שלי בצורה הטובה ביותר שאני יכול לעשות, אם מישהו מפריע בצורה זרה ומניפולטיבית ומשנה את הכללים. אני פשוט לא יכול, לא אעשה את זה, זה לא יקרה, זה כמו פקודה בלתי חוקית בעליל, כן. מבחינתי. אז זאת נקודה מאוד מאוד, אתה רואה שזה גם עובר כחוט השני בין האזורים השונים, בין המקצועות השונים, זה כל הזמן חוזר
כן, אני רוצה להגיד כמה דברים על הנושא הזה. קודם כל, אני לראשונה לפני כמה שנים יצא לי להיות מאושפז בבית חולים לכמה זמן, ובאמת, כמות הדברים שאתה נחשף אליהם, כאילו אם יש משהו שהוא, אתה יודע, מנפץ הבועות מספר אחת, זה לשהות זמן ממושך בבית חולים. שם באמת אתה רואה את קור ההיתוך בפעולה בצורה הכי חזקה שיש, כי אתה רואה גם מטופלים מכל הסוגים, כאילו אם אתה רוצה ייצוג של האוכלוסייה הישראלית, שהוא לא הבועה שאתה רגיל לראות, כי הרבה פעמים אין מה לעשות, כולנו חיים בבועות, אני לצורך העניין יוצא לי לא מעט לדבר על זה, שאני לא מכיר תכלס כמעט מעשנים, כמעט ולא מכיר אנשים שמעשנים.
Okay.
עכשיו מה זה, כי לא מעשנים בארץ הזאת? לא, יש אחוז מכובד של מעשנים, הוא פשוט ככה יוצא, ואני יכול למצוא עוד מלא דוגמאות לדברים כאלה, שאני לא יוצא לי להיחשף, ואני הייתי יכול להגיע איזושהי מסקנה מאוד גורפת בהקשר לכל מיני כאלה דברים. אתה הולך לבית חולים, אתה נחשף לכל האוכלוסייה הישראלית, כולם מגיעים לשם, זה המשווה הגדול, אני חושב, אם זה הגיוני להגיד את זה, ננסח את זה בצורה הזאת. ואני צריך להגיד שגם מהצד השני זה מעניין, כי אתה רואה שגם הצוות הרפואי,
מאוד מגוון, כן, לא נגעת.
הצוות הרפואי מאוד מגוון, והשיתוף פעולה, וכמה ברור לכולם שעובדים ככה, ואף אחד לא עוצר לחשוב על זה בכלל, והשיקולים, בכמעט הייתי אומר, בטח רוב המקרים הם כל כך לגמרי מקצועיים, זה כאילו באמת, האוטופיה השוויונית, החזון הזה של, אתה יודע, עיוורון לצבעים ודת וגזע וכל הדברים האלה, זה קורה בבתי החולים כרגע. וזה דבר שהוא מאוד קדוש על פניו. אז באמת לכן, כאן אמיר אומר, על כמה זה נראה זר ומוזר בכלל לייצר איזשהו קונספט כזה. והדבר השני שאני רציתי להגיד בהקשר הזה, זה שזה מדהים כמה, מהצד השני, מדינת ישראל היא מדינה גזענית. עכשיו, לפני שמי שמאזין פה וקשה לו עם זה שצועקים על אנשים שהם גזענים, מבלי שהם באמת גזענים, גם אני רגיש לנקודה הזאת אגב, אני לא ממהר לצעוק גזענות איפה שלא, אבל אני אגיד באופן יחסי קודם, לא באופן אבסולוטי, ברור לי שגם מדינת ישראל היום היא פחות גזענית משהיא הייתה לפני 20, 30, 40 שנה. אוקיי, יש התקדמות, אין מה לעשות, האנושות נעה לשם. אני אגיד שבטח ביחס לארצות הברית, בטח הרבה מאירופה, לא הייתי אומר כל אירופה, אבל אולי אירופה העירונית. למה? כי אנשים פה עדיין אומרים דברים שבמקומות אחרים פשוט לא היו מתקבלים. יצא לי גם באיזשהו ביקור בבית חולים, לשמוע אישה ישראלית, יהודיה, צועקת על, לא יודע מה זה היה, אחות ערבייה, בצורה מאוד גזענית. ואני אומר לעצמי, וואו, כאילו אנחנו עוד שם, אנחנו עוד שם שזה קורה, והאישה הזאת כאילו לא עכשיו, זהו, יכניס אותה לאיזו רשימה שחורה, של כל חבריה ומכריה התכחשו אליה כי היא אמרה כאלה דברים מגעילים שיצאו לה מהפה. לא, אין לה בעיה לחזור ולהגיד לכל החברים שלה שזה מה שהיא אמרה. וזה יהיה בסדר. אז יש לנו עוד דרך. כאילו יש לנו עוד דרך, ובאמת, אתה תשמע. עכשיו, בוא רגע, בוא נהיה אמיתיים. אישה יהודיה שיוצא לה לחלוק חדר עם אישה ערבייה יולדת, זה יכול לייצר מצבים לא נעימים. בוא, תרבויות שונות. תרבויות שונות, יצא לי לשמוע חוויות של נשים, על זה שאתה יודע, הכמות הביקורים והרעש שהגיעו, כאילו שוב, כמובן ברור שזה אנקדוטלי, אני לא בא פה להגיד פה איזשהו משהו גורף, אני מבין את זה, וואלה, יכול להיות לא נעים, יכול להיות גם אפילו, אני יכול לדמיין איזשהו טיעון, שבו מנסים לתת לאנשים, כאילו, כאלה שאולי דומים להם, אבל אני גם יכול לראות איך פשוט אומרים, לא, אנחנו לא מתייחסים לדבר הזה ומצטערים, לא פותחים את הנושא הזה בכלל, והדבר הנכון לעשות עם כל הדבר הזה, זה לבלור רוק ולהגיד וואלה, כן, קורה. זו אוכלוסייה ישראלית, שמו אותי עם שותף לחדר, בסדר, גם אני יצא להיות בבית חולים עם שותף לחדר שנחר בטירוף, כן? לא הייתי מעלה בדעתי לבוא ולהגיד, תשימו אותי עם מישהו שלא נוחר, כאילו...
לא, אתה יכול... למצוא את עצמך עם שיקור בחדר, אתה יכול למצוא את עצמך עם אדם פסיכוטי בחדר.
כן.
אתה יכול למצוא את עצמך, ומצד שני, אין ספור סיטואציות אנושיות, אני חושב שזה שיעור, החוב האזרחי של, לא חוב, יש איזושהי ידיעה אזרחית עמוקה, מה זה להיות אזרח, מה זה להיות חלק מהחברה שלנו. זה לשבת באוטובוס, ליד מישהו שהוא לא מהשבט שלך. ולהיות בנגמש עם מישהו שהוא לא מהשבט שלך, ולהתפלל בכנסת עם מישהו לא מהשבט שלך, וכו' וכו'. זה חלק, זה המרקם האזרחי. באמת מה שההפיכה הזאת מתכנת לעשות, זה להכשיר את השרץ. זאת אומרת, אני חושב שאחד הסכנות הגדולות בה, זה לחסום את הגשר הפוטנציאלי, וזה שגם ממש מתקיים, בין השבטים השונים. אני חושב שאפילו באיזשהו מקום צריך להיזהר מהדיבור הזה על השבטים וכל הנושא של פוליטיקה של זהויות, ואני מההוא וההוא מההוא וכולי, כי זה רק מדגיש את ההבדלים, בעוד שברור שאנחנו שותפים יש הרבה יותר דברים שאנחנו שותפים להם, וצריכים להתקדם יחדיו כדי לקדם את החברה למקום יותר טוב אליו אנחנו, האתגרים פה הם אינסופיים, ואם אתה תלך ותפרק כמו שאת מחנה השני עושה, אז הסיכוי שלך להתמודד איתם הולך ויורד.
כן, אני רוצה להגיד באמת עוד משהו לנושא הזה. עכשיו כאן כבר אני נכנס למקומות של אולי טיפה ניחוש, כמובן אין לי דרך לדעת מה עובר בראשו של אדם, ואני תמיד חייב לסייג את הדבר הזה, אבל באמת הסיפור עם בן גביר כשר הפנים או ביטחון לאומי, אני... צד אחד, אגב, אני כאילו מוצא את עצמי שאני מתבאס להגיד השר לביטחון לאומי, כי הוא כל כך התעקש על הטייטל הזה. מצד שני, זה כזה טייטל טוב יותר מביטחון פנים, שאני, כאילו, I got a hand it to him, כי זה באמת זה שם טוב יותר לתפקיד. אז אני נותן לו את זה. אז זה שעד לפני, לא יודע מה זה, שנה ומשהו, כאילו, כנראה גם פחות, הוא היה פרסונה נון גרטה, בכמעט כל חוג אפשרי. היה כאילו, אני חושב שאולי אפילו פסלו אותו מלהתמודד, אני לא זוכר אם אותו פסלו, אבל היה עניינים סביב זה, אף אחד לא רצה, סמוטריץ' לא רצה להיות יחד איתו באיזשהו בלוק טכני, ביבי לא הסכים להצטלם איתו על הבמה, כולם רק רצו להתנער ממנו. ועכשיו מעבר לזה שהוא שר בכיר בממשלה, מה שמעצבן, מה שמבאס באמת, זה שאתה, שומע נגיד על הרציחות שיש במגזר הערבי, שנכון לעכשיו כאילו הן באמצע השנה הגיעו לכמות של כל שנה שעברה, אני חושב שזה בערך הסדרי גודל, עבר את הכמות של סך, okay. כאילו בחצי 2023 זה עבר את כל 2022, עלייה מאוד משמעותית, ואיפשהו שם אתה לא יכול שלא לחשוב בבטן שכאילו רץ לו בראש, יופי מצוין. כאילו שירגו אחד את השני, מה אכפת לי?
זה בדיוק הפער בין הכוונות. ברגע שאין לך אחדות כוונות, ברגע שהמינויים הם ציניים, והכל זה לשם, זאת אומרת, ברור שהתכלית של מינויו של בן גבירי, לא ביטחון הפנים יותר מדי, אז אני ספק שהפערים הם בולטים החוצה. אם כבר מדברים, כמו שאומרים. אז באמת הצוות שלנו מורכב ממגוון אוכלוסייה, אז אם אני עובד באפולה, אז לפחות חצי מבית החולים, מהסגל של בית החולים, שייך למגזר הערבי, רופאים, אחיות, כוח סיעודי והכל. ובלי קשר להפיכה המתוכננת, גם בשיחות של היום, אני מגיע מרעננה לאפולה בגלל איזשהו שינוי במגורים שעשיתי. אני שואל את דוקטור אגבריה, מה העניינים, איך היה לשים את הילדים בבית ספר, אז הוא מספר איך זה לחיות בכפר ערבי, ואם אתה ללמר אותו שממולך עצר שנייה והתחיל לדבר עם זה מהמקולת, אתה לא תצפור לו, כי מי יודע, אולי הוא יצא עם האקדח וירה בך, והם לא יוצאים מחוץ על המגרש השעשועים אחרי איזושהי שעה או בחושך וכולי, דברים שאתה לא מעלה על הדעת, בטח לא ברעננה או לא בקיבוץ או לא במקומות אחרים.
כן, ואתה אומר, מדובר ברופא, כן?
מדובר ברופא, לא... כן, גם יש רופא אחד ש... עכשיו, אפילו יותר מאחד כבר, שגם הוא נרצח, נפל כחלק מהטרלול הזה שקורה. ואז אתה באמת מגיע, אני חושב שזה, אם חוזרים לנושא של המחאה ושל הרופאים ושל הפוליטי, ברגע שאתה לוקח צד, ברגע שאתה מביע עמדה, אנחנו הרי ביומיום שלנו לא מביעים עמדה, זה לא רלוונטי. אני לא עומד מול המטופל ואומר לו, אני בעד או נגד ההפיכה, אלא אם כן הוא שואל. אבל ברגע שאתה כרופא מביע עמדה, אז אתה באותו רגע אתה יודע טוב מאוד שעברת איזשהו במודע, וזה בסדר וזה מוצדק, כי הגיע הזמן במקרה הספציפי שקורה כרגע אנחנו חייבים לעשות את זה, אבל רופא שמביע עמדה ומסרב או מוחה או עומד בהפגנה או משהו כזה, מסתכל אחורה והוא יודע שהוא עבר את הקו, שאחרים נמצאים שם מאחורה, הם לא הביעו, כי הם לא משלל הסיבות, או שהם לא רוצים שהחברים מסביבם לא יחשבו עליהם דברים עם המחנה ההוא או מהמחנה ההוא, איך הם, עכשיו שאתה חוזר חזרה למחלקה, איך תתייחס למישהו שהוא בבירור מהמחלה השני, האם זה לא מפריע לך לטיפול, האם זה לא מפריע להתייחסות, וכו' וכו'. אז כשעמדנו מחוץ לבית חולים, ועשינו, עמדנו כמה פעמים בימי השיבוש, והנפנו את השלטים וצעקנו וכו', אז הסתכלתי מנה ושמאלה. אחוז הרופאים הערבים היה משמעותית נמוך ממה שהם בדרך כלל. והרי ברור שברגע שתעבור ההפיכה הזאת, היא רק תקל על מיישמי מדיניות גזענית מפלה כמו בן גביר וסמוטריץ', רק ביתר סט להוציא לפועל את המדיניות המפלה שלהם, או הלאומנית שלהם, או האגרסיבית שלהם. ואתה אומר, רגע, למה אתם לא איתנו? איפה אתם? והם פשוט, האמת היא שהם מפחדים. אנחנו כבר, זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו בצד שלנו, לא בצד, אני מדבר באוכלוסייה היהודית, השבט הלבן, so called, הרופאים שנמצאים במרכז וכולי, לא ממש מבינים שהצד המיעוטים, המיעוטים המופלים בארץ, וצריך לחשוב על זה לשני הכיוונים, גם על המיעוט החרדי, הם כבר מרגישים שהם בבעיה. וברגע שזה כך, זה חרב פיפיות. אתה תיתן לצד השני את היכולת לנקוט באמצעים לא דמוקרטיים כדי לבסס את הכוח, כדי להגביר את הכוח שלו, הוא ייקח את זה בלי לחשוב פעמיים. אנחנו לא תמימים. ברור לנו שבכל אוכלוסייה ובכל קבוצה שהיא מהצד המוחלש,
כן.
זה עלול, העסק עלול
להתפתח. אתה יכול להסביר?
כן, בטח. אוכלוסייה שהיא במצב סוציו-אקונומי יותר נמוך.
בוא תספר את זה כסיפור. תן דוגמה דמיונית.
תן דוגמה דמיונית. למשל, ההפיכה עוברת, עוברים X שנים, ונהיית איזושהי קומבינציית בלתי אפשרית, אבל אפשרית בפוליטיקה הישראלית, שמפלגה ערבית לא ליברלית, תופסת עמדת כוח. ואין להם עכשיו ביקורת שיפוטית. והם רוצים לעשות סדר. ומבחינתם, לעשות סדר זה חוקי השריעה, אני יודע. אז הם יעשו את זה. שלא נחשוב פעמיים. זאת אומרת, אנשים קיצוניים יש בכל הצדדים.
כן.
אז זה שאתה, זה גם אחרי שאותו לקח כמו שאנחנו היינו מיעוט בגלות, ועכשיו אנחנו כאן. אז בתור מיעוט בגלות, באותו, אתה היית אומר אותו, הם מיעוט, אז הם חייבים להיות ליברליים, כי זה ככה מתחשבים בהם וכולי. ממש לא. המגוון של הדעות הוא מגוון אנושי, והתפלגות היא התפלגות אנושית, וברגע שהבן אדם הוא מוחלש, הוא נהיה פחות משכיל, הוא נהיה יותר אלים, תיתן לו כוח, טק, תקבל את הרפלקס הפשיסטי או הגזעני. ומי שמלומד, מי שחונך, מי שיש לו קצת יותר אמצעים, למשל אני לוקח עכשיו כדוגמה את האוכלוסייה הערבית, אפשר לקחת לדבר אותו דבר על האוכלוסייה, כל האוכלוסייה, כל הפריפריה החברתית בישראל, הוא יודע באיזה צד הוא צריך להיות עכשיו. וזאת אכזבה, כשאנחנו, לפחות מבחינתי, זאת הזדמנות, זאת הזדמנות, זה באיזשהו מקום טוב שזה קרה, שזה קרה עכשיו בצורה כל כך חדה וחריפה ומטופשת מבחינה אסטרטגית של הצד השני, שזה פותח, פתאום זה פתח איזשהו פקק, ואתה, זאת ההזדמנות. זאת ההזדמנות עכשיו לרופא ערבי שגר בו מלפחם, שמיימים אל הילדים שלו בדרך מבית ספר, שאם אבא שלהם לא ישלם פרוטקשן, זה X, Y וזה. זו ההזדמנות שלו לצאת החוצה ולהניף דגל, ולהגיד, לא, מותר להיות גם מוסלמי וגם ליברלי. אני אזרח ישראלי. אני רוצה להיות שותף. אני רוצה שהקול שלי יספר. אני רוצה להיות, להפנות את המשאבים כדי שהחינוך יהיה יותר, יותר טוב במקום שלי. ואין שום סיכוי שהדבר הזה יקרה, אם אנחנו ניתן היום את הכוח לאומנים, לפשיסטים מצד אחד, כי אני יודע בדיוק מה יקרה ברגע שזה יבוא לצד שלי בכפר. אולי זה כבר קורה, כי אין שם, בקרה שיפוטית, אז אין בקרה, אז הם לוקחים את זה. אז עכשיו זה ארגוני הפשע, ומחר זה ארגוני הדת, ברור שהחירות הבסיסית, האפשרות לשאול שאלות, בלי להסתכן, האפשרות לצאת נגד, אבלות, אפשרות לטפל בצורה שוויונית, בעשיר ובעני, לא תתקיים ברגע שההפיכה הזאת תעבור, או היא בסכנה אמיתית, וזה בוער בנו.
בוא תכף אני אנסה טיפה לאתגר אותך, לא שאני לא מרגיש שיש לי את הכלים לאתגר אותך מאוד, כי אני רואה את הדברים בצורה מאוד דומה, אבל אני אנסה. אני רוצה לשאול משהו אחר. אתה באופן כללי, אתה, לא הייתי אומר, גם אם לא פעיל פוליטית, אתה מודע פוליטית, אתה, סך הכל אתה מהאנשים, אני חושב, הטובים ביותר שאני מכיר, אבל גם הפסימים ביותר שאני מכיר.
כן.
והייתי רוצה לדעת, מה פה בעצם קורה אחרת? כאילו, זוכר שהיו תקופות של, לא יודע, מלחמות, מבצעים, דברים כאלה שאתה ככה יצאת, בין אם בגלוי או פחות נגד, אתה באופן כללי איש שמאל, אתה איש שמאל גם די נחרץ, שיודע לבטא את עצמו ולעמוד ולהגן על עמדותיו בצורה חכמה וברורה. האם אתה רואה עכשיו בעצם בקרב הרופאים כאלה שלא היו מסכימים איתך בעבר, שמבחינה פוליטית שונים ממך, ושהם all in במחאה הזאת?
כן, לגמרי. לגמרי. וזה מתחבר חזרה לנקודות של האינטגריטי של המקצוע, ופחות לפוליטיקה, נגיד המקומית או לחלוטין. יש אנשים ימניים לגמרי, שהם רופאים, והם מבינים טוב מאוד.
ומעצם זה שהיותם רופאים, זה שם אותם באיזה ונטג' פוינט כזה?
כן, העיסוק הוא, הרפואה הטובה הנכונה, והזאת שאנחנו שואפים אליה, היא בתחת התקפה, כמו שאר, כל מערכת, גם הביטחון אגב, כל מערכת ציבורית מתפקדת, מעצם היותה מערכת ציבורית, צריכה לתת את הכי טוב לאזרחים. היא לא מסתכלת מי גט, זה בדיוק כמו הטילים שעפים מחיזבאללה, יראו, הנה, הנה, היה זה טיל אחד שנחת ברהט.
כן.
אתה יודע, זה לא אין, זה אין הבחנה פה, גם הקורונה הייתה בכל מקום. ברגע שזה נוגע בדבר הזה, אתה לא מסוגל לעבוד, זה לא, זה פשוט כמו, שמים לך, קושרים לך את הידיים מאחורי הגב. אתה לא, זה פשוט לא, לא המק, זה פשוט עושה בעתיות מאוד מאוד רצינית למקצוע שלנו. אם אני לצורך העניין צריך להמליץ על חיסון למטופל, ואני יודע שאותו מטופל אין לו את הכסף לקנות את החיסון הזה, כי חיסון לא בסל הבריאות, אני מתעצבן. באותו רגע, זה ברור לי לאן הולך הכסף, זה ברור שיש פה אפליה, אם אני אדבר כאיש שמאל למשל, זה ברור שמה אפשר היה לעשות בכסף שעם כל הכבישים מסביב לשכם ומסביב לרמלה וכו'. אבל מבחינת הרופא הימני, הוא מרגיש את אותו עצבים, שהוא חושב שהאפליה היא בגלל סיבה אחרת, אבל הנקודה היא אותה אפליה. זאת אומרת, אין הבדל בקטע הזה, לגמרי. זאת אומרת, השדה שלנו הוא מורכב גם מימנים וגם משמאלנים, וגם מזרחים וגם משכנזים, ובאמת, אני אולי באמת לא רואה מספיק, אבל זה משקף באיזשהו מקום, היה איזשהו אירוע, שאחד מחברי הכנסת החרדים הגיע למפגש של רופאים, ואז הוא אמר להם, בלי לחשוב יותר מדי, מה הוא אומר? אני לא, אתם רואים איך האוכלוסייה החרדית מופלט? אני לא רואה פה רופאים חרדים. אז אמרו לו, אולי אם תלמד את הילדים שלך אנגלית ומתמטיקה, אז הם יוכלו להיות רופאים, ולתת את ההתייחסות שהיא כל כך נדרשת. תאר לך איזה אוטופיה יכולה להיות, איזה יופי זה יכול להיות שמישהו שהוא מתוך התרבות של העולם החרדי, מתוך ההבנה, מכיר את הניואנסים, יודע להבין כבר את הבחור של איש הישיבה, הוא לא צריך לשאול אותו אם הוא נחשף, אם הוא קיים יחסי מין או משהו כזה, הוא ידע, זה,
כן.
אנחנו צריכים את זה.
יודע איך לגשת.
הוא יודע איך כן. לגשת, הוא חי שם. אז אתה בתור קובע מדיניות.
כן, באמת הוא אמר את זה?
הוא אמר את זה, הוא לא חשב.
לא, ומה מדהים? מה מדהים פה? שיש עכשיו מהלך, שגם, אתה יודע, בגלל שיש כל כך הרבה חר, הרבה דברים הולכים לאיבוד, כמו מה שהיה עכשיו עם טבריה, שאני, לא, כן, לא, 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 זה לגמרי, אבל אתה יודע, זה משהו שביום אחר כנראה היה מקבל הרבה יותר תהודה.
נכון.
אבל זה טיפה בים. יש עוד איזה חוק שעכשיו מנסים להעביר על ייצוג, אני חושב ייצוג שוויוני במוסדות ציבוריים. עכשיו, אני לא חושב שזה יגיע עדיין לבתי חולים, זה נראה לי יותר למשרות ציבוריות אחרות, אני לא יודע, כמו בעיריות למיניהם וכאלה, שמנסים לבוא ולהגיד משהו שהוא כל כך סוציאליסטי, על הצד האפל ביותר, כן? אני לא יודע, אני ואתה אולי לא מסכימים לגמרי ברמה הכלכלית הפוליטית.
לא, אני יודע טוב מאוד לאן זה הלך
בימים הטובים ברוסיה. כן, אני מקווה שאני לא מייצג את זה לא נכון, אבל שומר משהו כמו במקומות מסוים, נגיד ערים, יישובים, אני לא יודע איך הם הולכים בדיוק למדוד את הדבר הזה, רוצים מכסות של עובדים, ספציפית אני חושב שכאילו, what they had in mind, כן, מה שהם חשבו עליו זה חרדים, שפרופורציונלי לגודלם באוכלוסייה. עכשיו, מעבר לזה שבאופן כללי אני פשוט, אני שונא דברים כאלה, אני גם, העדפות מתקנות, אני לא באופן גורף, נגד, אפליה מתקנת, כן, אני למדתי דווקא לחזור לקרוא לזה אפליה מתקנת. אני לא באופן גורף נגד, יש מקומות מאוד מאוד מסוימים שאני מוכן לקבל, ואני בטח שאני מוכן להקשיב לטיעונים בנושא, כן, אבל באופן כללי זה לא משהו שאני אוהב, זה קלף שאני חושב שצריך מאוד להיזהר איתו.
נכון, עד גבול מסוים.
כן.
השוויון ההזדמנויות הוא בהחלט חשוב.
נכון, אז מה שאני אומר זה שבכזה מצב, קודם כל זה אחד הדברים היותר שמאלנים, קיצוניים שיש. וכאילו איכשהו הימין, בטח הימין הכלכלי, מבליג על זה. כאילו תארו לכם שהשמאל היה מנסה להעביר חוקים, שהיה רוצה לראות באמת את אותו אחוז של ערבים באוכלוסייה, את אותו אחוז של, לא יודע, הומוסקסואלים ייצוג, אני לא יודע מה. עכשיו, מעבר לזה גם פשוט פרקטית, זה כל כך מעצבן אותי, כי כמו שאתה אמרת, הפול של החרדים הקשירים לכמעט כל עבודה מסוימת הוא הרבה יותר קטן. הרבה יותר קטן. אז אם אתה עכשיו צריך למלות מכסות של נגיד 20% מהעבודות אצלך בחרדים, זה לא שיש לך 20% מהמועמדים שהם חרדים.
נכון.
כנראה שאחוז הרבה יותר קטן מהמועמדים למשרה, מה שאומר שכמעט בוודאות אתה תיקח אנשים שהם underqualified, ומעבר לזה יכול להיות שגם הם מקבלים הצעות ממלא מקומות אחרים, ואתה תצטרך אולי אפילו גם לשלם להם אקסטרה, כדי שהם יבואו לעבוד איתך, ואתה תעמוד במכסה. זה אבסורדי בקטע נוראי בעיניי.
נכון, אז תחשוב במערכת הבריאות, שהיא מערכת ציבורית שאמורה, כביכול, לא כביכול, אמורה לייצג את, את כל האוכלוסייה, ויש בזה אולי יתרונות אם יהיה ייצוג הולם למגזרים שונים באוכלוסייה, כדי באמת להבין את אותם צרכים. אבל אם יהיו מנהלים שהם, אם זה ישמש את, במסגרת הציונות הכללית, הם עושים, כן, צריך להיות ייצוג וכו' וכו', אבל זה בעצם יהיה פתח למינויים, בלי ביקורת, של אנשים שהם underqualified, כדי לקדם אינטרסים שהם זרים לאינטרסים של המערכת הציבורית הרפואית, וסתם, בלי הפיכה משפטית, אתה רואה שבהסכם קואליציונים ביטלו את המס על המשקאות המסוכרים, זה יכול, אפשר להגיד אם זה מתנגד, מתנגש עם חופ, עם ערך אחר של חירות וחופש לבחור להרעיל את עצמי וכו', אבל ברור שאין שם בין זה לבין בריאות אין שום דבר, זאת אומרת,
ההחלטה לא התקבלה.
כן,
אני רוצה...
כן, יכולים למנות מנהלי בית החולים, מנהלים אדמיניסטרטיביים מקבילים לכל מנהל מרפאה מקצועי כביכול, ולקדם תורים לאוכלוסיות מוחלשות כביכול או לא כביכול, כדי... ודברים קורים גם לפני שיש הפיכה שיפוטית, ופשוט יפרוץ את הסכר.
כן. זה... אני רוצה להגיד שני דברים על הדברים שאתה זרקת פה כרגע. הראשון הוא שאם מישהו מהמאזינים, דווקא זה האמת היא, אני הולך להגיד משהו שהוא קצת יותר נוטה למאזינים מצד שמאל, וקצת, ואחד שהוא קצת יותר מיועד לאנשים שמצד ימין. אם יש אנשים יותר שהם מהצד שמאל, נגיד, כלכלי אולי, או חברתי, ואומרים, רגע, מה הבעיה עם מכסות העסקה במצבים מסוימים? האם זו לא דרך לגיטימית להגיע לשוויון? ואני אומר, באופן כללי וחוץ ממקרים מאוד מאוד מסוימים, התשובה היא לא. והסיבה לכך היא שתנאי מקדים לכזה דבר צריך להיות שלפחות המועמדים, כמות המועמדים תהיה מיוצגת, תייצג את האוכלוסייה. אם אתה מסתכל על כמות המועמדים למשרה, או לכלל המשרות, וזה לא מייצג את האוכלוסייה, אתה לא יכול לצפות שכמות העובדים תהיה. נכון. אוקיי? כאילו, נגיד, אם אתה תסתכל במקומות מסוימים בהייטק, שבאמת יש עדיין, כמובן, רוב מאוד גדול גברי, זה לא כי לא רוצים נשים, אני אגלה, לי יצא לשמוע כמה וכמה אנשים שאמרו, בעיניי זה לא משהו שצריך להתגאות בו, אבל סבבה, שממש מתים שיבואו מועמדות נשים והם יוכלו לקחת אותם. כאילו, הם היו רוצים, אם אין להם שני מועמדים שקשירים באותה מידה, ואולי אפילו מועמדת שהיא טיפ-טיפה פחות קשירה, מאוד יכול להיות שהם היו רוצים לקחת, כי הם מחפשים את הגיוון. אז אם שמידה מסוימת, כבר יש היום איזשהו דרייב שמחפש את הגיוון הזה של האוכלוסייה. עכשיו, אני לא נכנס לגמרי השיקולים, אני תמיד הייתי רוצה לשים לעצמי, בתור מישהו שהיה, אני ניהלתי צוות עד לא מזמן, ואני אמר לעצמי, אני רוצה עוד נשים בצוות שלי, הייתה לי רק אחת מתוך איזה שמונה. אמרתי, אני רוצה עוד, ואני הייתי יכול לראות איך גם אימפליסט, כאילו בצורה לא מודעת, אם הם מגיעים לשני מועמדים, הייתי נוטה יותר לכיוון האישה, גם אם זה לא במודע. אז אני אומר, איפשהו שם הדברים האלה קיימים, אבל אני חושב, אתה לא יכול לבוא ולדרוש, שיהיה 50% נגיד מאוכלוסייה מסוימת, אם רק 5% מהמועמדים הם כאלה. עזוב רגע, עוד לא דיברנו על הכשירות של המועמדים, אני רק אומר נטו קורות חיים שמגיעים לתיבת הדואר, כן? אז אני אומר רק כאיזשהו אבן בוחן, אז אם יש בעיה של חוסר שוויון בהקשר הזה, צריך להסתכל כמה צעדים אחורה, למה לא עוד אנשים מגישים מועמדות? ואם כן הגישו, כאילו, אולי זה משהו שהוא לפני זה, אם זה בחינוך, אם זה במשהו חברתי רחב יותר, לפני שאתה בא ומאלץ שוויון בנקודה הסופית. אוקיי,
קבלת סטודנטים לרפואה, גם בקבלת סטודנטים, אחד בנושא של אפליה מתקנת, זה עוד ידוע מארצות הברית, שהמקום לעשות אפליה מתקנת זה באקדמיה. זאת אומרת, לקבל למסלולים יוקרתיים יותר, למשל רפואה, אנשים ששייכים לקבוצות שהסיכוי שלהם להגיע בגיל 18 או בגיל 21 עם הפסיכומטרי הגבוה הזה, אצלנו למשל, עם הבגרויות וכולי, פר הגדרה, מי שגר בפזורה הבדואית, להגיע לשם זה אומר שהוא צריך להיות אילוי מטורף, כדי, או אילוי, או שהוא צריך לקבל איזושהי
תמיכה. כן, זאת אומרת, עצם זה שהוא עומד בתנאי הסף.
זהו, אז, כן. בדיוק, אז יש שם איזה עניין. מצד שני, את האפליה המתקנת עצמה, את ההחלטה הזאת, אתה צריך לעשות גם בצורה שוויונית. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אני מפלה רק בדואים, או אני מפלה רק חרדים, וזה שוב חוזר לנושא של אחדות הכוונה והציניות. ברגע שאתה עושה אפליה מתקנת מתוך כוונה, להשיג יתרון ארגוני של גיוון, כי אתה יודע איזה יתרון זה ייתן לך איזה אחרי.
כי ספציפית אצל רופאים גם היתרון הוא לא, זה לא סתם כי נחמד לי שיש לי רופא
לא,
בדואי,
אם יש לך
אלא כי זה משמעותי.
מאוד, אם יש לך רופאה גניקולוגית בסורוקה, שהיא מהמוצא, שהיא גדלה בפזורה, היא יודעת כל כך הרבה דברים שגניקולוג או גניקולוגית אחרת, ייקח להם הרבה זמן להבין.
כן, זה אשכרה יתרון מקצועי שלא בטוח שהוא יבוא לי, הוא לא יבוא לי ידי ביטוי בסף הקבלה ללימודים לרפואה.
אני לא יודע, אני לא מבין בתרבות ארגונית, אבל בטוח שזה... וכאן אני חושב חוזר לנושא של המחאה, שאנחנו... למה זה מגיע מלמטה? כי אתה... זה נגע בנקודה שהצביעות, זה כבר לא בושה להיות צבוע. למה צועקים בושה? צועקים בושה כי שיתביישו להם.
כן,
זה כבר לא בושה להיות ציני. זאת אומרת, מה זאת אומרת? בוא נפרק את המשרד את משרד הבריאות מחרתיים, ושהרי הכל סביר יהיה, כן? ולא תהיה בגבי, אין בגץ, ויחליש את כל הביקורות, ונחלק, נעשה, הרי אחוז המחלות ילדים באוכלוסיות האלה והאלה הם כאלה, ימצאו תירוצים ויעבדו את כל המערכת הארגונית, שגם ככה סובלת מחוסרים וכל החולאים של המערכת של מערכת הבריאות בארץ בגלל ענייני תקציב, זה רק יאפשר להם במסווה של מה שהם רוצים, ליישם את הכוונות האמיתיות שלהם. ובגלל זה, כל פעם זה חוזר, הם הורידו את המסכות וכו' וכו', אנחנו... זה שקוף, זה שקוף.
כן.
בגלל זה, זה כל כך מאיר את המוטיבציה למחות.
כן, נכון. הדבר שני, אגב, פשוט שאני רציתי להגיד שפנה קצת יותר לצד... ימין, סליחה, אני פשוט רציתי להשלים את הנקודה הזאת, מה שאתה זרקת על המס על משקאות מסוכרים. עכשיו, אני מאוד ימין כלכלי, והאינסטינקט הראשון שלי היה כזה, כן, מה המדינה לוקחת על עצמה להיות האפוטרופוס ולהגיד מה בריא ומה לא בריא ולמסות. ואז הסבו תשומת ליבי למשהו, שהיסטורית, אלה היו המיסים הראשונים.
כן,
באופן נכון. כללי, לאנשים שיכירו, הדבר הליברלי ביותר לעשות, זה למסות את הדברים שהם לא חובה, ואת אלה שהם גם קצת לא בריאים, כי אתה רוצה לא לעודד, אלא להפחית קצת את הצריכה שלהם. המיסים הראשונים, והיחידים, אם אני לא טועה, שהיו בארצות הברית בימי הראשונים, היו על טבק ועל אלכוהול. זהו, זה היה המס. לא היה מעם, לא היה מס הכנסה, לא היה שום דבר כזה. אלכוהול וטבק. על זה הממשלה הכניסה, כי היא אמרה, כן, אלה לא מוצרים מותרות. שהם חובה, זה מותרות, ואם אנשים יכולים להרשות לעצמם לקנות, אז משם הגיע הכסף שלנו, ומעבר זה לא מתערבים לאף אחד. זה כאילו הדבר הלגיטימי ביותר. אז בהקשר הזה, אם אתה יכול כבר לגבות מס על משהו שהוא מותרות, וגם על הדרך אולי לנסות לשפר את הבריאות של האוכלוסייה שלך, זה הכי לגיטימי בעולם. מס הכנסה, כאילו, נכנס בארצות הברית, אחרי מחאות משוגעות כן. של אנשי שוק חופשי וליברטריאנים.
לגמרי.
הדברים האלה ועשרות שנים אחרי שהמדינה קמה, אולי אפילו, אני לא זוכר מתי, אבל בזמנו קראתי את הספר על ההיסטוריה הכלכלית של ארצות הברית, וזה היה פרט מאוד מעניין. אז אני ממש בהקשר הזה שיניתי דעתי לחלוטין. זה מס אקסטרה לגיטימי, הרבה יותר בעיניי ממס הכנסה או מעם או כל דבר אחר, וצריך לזכור את הדברים האלה. באופן כללי, מס זה לא דבר ליברטריאני, כאילו זה לא דבר שטוב לחובבי כלכלה חופשית וחופש, כן? אבל אם כבר מס, אז מס כזה הוא מה יותר לגיטימיים שיש. זה הדבר הנוסף שרצית להגיד על הנושא הזה.
וזה נושא חוזר אולי לחזרה להתנגשות הגדולה בין שני הערכים החברתיים בעולם המערבי, שתמיד מתנגשים ותמיד התנגשו, ובעצם השוטר או המורה הדרך או המנתב של החברה בנושא של קבלת החלטות על ידי במוקדי כוח, זה בית המשפט. ושני ערכים אלה הם שוויון וחירות, וברור שהם התנגשו. וברפואה זה תמיד התנגש, וזה אינרנטי ומובנה במקצוע. והרופא כשהוא לא מקבל החלטות, והאחות שהיא מקבלת החלטות, והעובד הסוציאלי במערכת הרפואית ובכלל, אנחנו תמיד נשחק, תמיד נהיה שם בנסחה עם המטופל, נאפשר את מקסימום החירות שלא לבחור ולהתקדם ולהיות בריא ככל שהוא.
כן, הכל גם עם הסכמה מדעת לכל דבר, כן, גם אם גם מטופל בדיוק מחליט לעשות משהו שלדעתכם הוא לא נכון, זה משהו שמאפשרים,
ברור. אז למה זה רלוונטי עכשיו? כי אותו רופא לא יהיה מסוגל, לא יוכל לקחת שיקול דעת שהוא באמת רחב, שהוא באמת מבוסס ערכי ומקצועי, ברגע שהמערכת שנמצאת סביבו תתחיל להזיז אותו לכיוון הזה או לכיוון הזה. זה מאוד משמעותי. אם זה יהיה פגיעה בחירות, אז גם יש אין ספור דוגמאות, למשל הנושא של טיפול באוכלוסייה הומוסקסואלית וכולי. אז ההתערבות יכולה לפגוע בהרבה מחירויות המטופלים. החוק, מה שקורה עכשיו בארצות הברית עם ההפלות, יכול לקרות גם כאן, בצ'יק צ'אק. ואז מה? אנחנו רואים את זה, אנחנו פשוט רואים את זה מגיע. אנחנו לא יכולים לשבת.
כן, הכל מאוד עדין. הכל מאוד מאוד עדין. יש כאן איזשהו איזון עדין שהגענו אליו, גם מבחינה פוליטית, שלטונית, גם במערכת הרפואה. כי מערכת הרפואה נמצאת באיזשהו איזון. קשה, קשה, קשה להפר אותו. קשה להכניס כל מיני התערבויות ושיקולים. זה מסוכן. זה באמת,
נכון?
דברים קטנים כאלה שבאמת אנשים לא חושבים. באמת מה יהיה? מה באמת אם חוקי הפלות יתחילו להשתנות פה בארץ? לא שזה גם ככה, יש ועדות בישראל, כן? כאילו,
נכון, יש ועדות. אתה עדיין צריך לעבור ועדה, אבל
כן.
בסך הכל יש איזושהי חירות בסיסית למטופלת שלא, שנכנסה להיריון ולא רוצה,
כן,
ולא רוצה את ההיריון לגשת להפלה, ואף אחד לא,
כן, אגב, אני לא,
זהו,
אני אגב, אני לא, אני מהבחינה הזאת לא נוקט עמדה, אני דווקא בענייני הפלות, אני חושב שאני מבין ומכיר את שני הצדדים, ואני למדתי שהטיעון הטוב ביותר בעד לאפשר את הזכות הזאת, הוא באמת טיעון רפואי, כי פשוט ההיסטוריה מראה שכשאין אפשרות בטוחה לאישה לעשות הפלה, דברים מאוד
קורים. היא הרי תעשה את ההפלה.
כן, כן. כן, וגם אם לא ב-100%, אז באחוז מסוים מהמקרים היא תעשה את זה, והיא תעשה את זה בצורה לא בטוחה, ואולי לא חוקית, ואולי, והדברים מסתיימים מאוד רע ככה. אז גם אם אתה לא אוהב את זה, ואגב, מהבחינה הזאת, אני חושב שזה בסדר שזה יהיה frowned upon, כאילו, אני חושב שזה לא צריך להגיד כזה, כן, זה בקטנה, כן, הלכתי, עשיתי הפלה בוקר, לא, זה דבר משמעותי, זה הליך רפואי, יש כאן חיים או פסאודו חיים אחרים שמעורבים בעניין. אני לא חושב שזה דבר שצריך לקחת בקלות ראש. אני חושב שזה בסדר גם שזה יהיה טיפ טיפ טיפה קשה ולא נוח, עם כל כמה שזה בטח מכביד ולא נעים ופוגע בנשים במידה מסוימת. אני חושב שזה איזון סביר שאפשר להגיע אליו. זו הדעה שלי, אגב, כבר החלקתי פה על רגל אחת את הדעה, נגיד הייתי אומר, הבוגרת יותר שלי בענייני הפלות, שזה אולי לראות את שני הצדדים במידה מסוימת. בוא, אנחנו מתחילים לנוע פה לסיום. אני רוצה קצת דברי סיכום, אם אתה רוצה להגיד משהו על המחאה שלכם, לאיפה זה הולך, לאיפה אתה חושב שזה הולך, מה היית רוצה לראות כתגובה לכל התקדמות בחקיקה. אני לא יודע, כאילו, תגיד את זה חופשי, בוא ננסה להרוס.
אני אגיד משהו, זה הדבר שאני לא אומר את זה בשם החלוקים, או בשם שום ארגון, אני יכול להגיד, גם בשביתת הרופאים ב-2000, וזוכר כבר, לפני 13 או 12 שנה, חתמנו על מכתבי התפטרות, אם לא יעלו את השכר, אם לא ישפרו את התנאים וכו' וכו', ובסופו של דבר משכתי את המכתב. ויש לי איזושהי נקודה אישית, בוא נשתף באמת משהו אישי, שאני חושב שלא מעט רופאים מרגישים אותו, ובגלל זה אולי הם לא עומדים איתנו בצומת. שהמקצוע הזה בסוף מחויב, כשאתה הולך ונהיה, אומר שאתה הולך להיות רופא, אז החובה הראשונה שלך זה לטפל במטופל. וזה מעבר להרבה דברים אחרים. אני לא רואה מצב שהמערכת תשבות בצורה כל כך דרסטית ש... אני לא רוצה לחשוב על להגיע למצב כזה. אני מאמין שרופאים יתנדבו.
אני גם אגיד מעבר לזה, אם יהיה יום שיבוש שבו אנשים יודעו כאילו שהם שובתים, או שהם חולים, או שכל מיני כאלה וחלילה פתאום יש איזשהו אירוע רב נפגעים, אין לי ספק ש100% מהאנשים שכאילו עכשיו באיזשהם עיצומים, יעזבו את הכל והתגייסו למשימה. אגב, אותו כנ"ל עם הטייסים, כן, ברור שאם יהיה מצב חירום אמיתי וממשי ומיידי, כולם יעזבו הכל, כי זה פשוט, זה בטבע של האנשים האלה. עצם זה שהם טייסים במילואים בהתנדבות, עצם זה שרופאים במערכת הציבורית, אין, זה דורש סוג מסוים של אופי, סוג מאוד לא ציני, אגב, אני חייב להגיד.
לא ציני, זה גם החלק מהגאווה שלנו. כן. שאנחנו מרוויחים פחות, אבל עושים משהו שהוא סופר משמעותי, וחוזרים הביתה מאוד מסופקים, ומרגישים שיש משמעות לעשייה שלנו. אבל... לכל צד פורמלי יש את הצד הלא פורמלי, ואתה רואה, יש דברים שהם תהליכים שלוקחים זמן, הם ארוכים, ורואים אותם גם במדינות אחרות שזה קרה בהם, וזאת הסכנה. רופאים מצוינים, שנמצאים עכשיו במערכת, ומובילים מחקרים של חברות, ומובילים רעיונות נהדרים, עושים את כל ההוקוס פוקוס הישראלי, לא יהיו פה. ואני בטוח שזה יקרה, בגלל שאנחנו כבר עכשיו רואים ש... רופאים שיצאו להשתלמות אמיתיים לפלושיפ במדינות כמו ארצות הברית, קנדה וכולי.
זה בעצם מה, אתה מדבר על תוכנית כזאת, תוכנית שאתה שבתון עושה... כזה שאתה...
כן, שאתה נוסע כדי להתמחות עוד יותר, בנושא עוד יותר ספציפי, להיות אצל הכי טוב בעולם ולהביא את הטכנולוגיה לארץ. ממש גאווה. והם חושבים פעמיים.
כאילו בעצם הם חוזרים. מנסים לראות אם יש להם הזדמנות להשתקע שם ו...
כן.
זה קשה כי זה הדרגתי. קשה לבוא ולהגיד,
זה תהליך הדרגתי, אבל הייאוש הזה, אנחנו גם אזרחים, ויש לנו גם ילדים, ואנחנו כמו כל אחד ואחד אחר פה, אנחנו גם משרתים במילואים, אני עכשיו חבר בקבוצה של רופאים משרתי מילואים, אז אנחנו חלק אינטגרלי מה זה אנחנו, בדרך כלל אנחנו חלק אינטגרלי מהחברה, והייאוש המחרסם הזה, שאתה רואה את הקבוצה, שהיא לוקחת את התשתית של החיים בישראל ומכוונת אותה למקום שאתה לא יכול בערכים הכי בסיסיים שלך לחיות בו, זה מייאש, ולאורך 5-10-15 שנה זה מפרק. ראו עוזרתם חברים, זה לא צחוק, זה באמת לא צחוק. ומעמיתים שגרים ברומניה ובפולין ובהונגריה ובדרום אפריקה אגב, זה לא טוב למערכת הציבורית, זה תמרור עזרה מאוד מאוד גדול שאנחנו מניפים. זה לא צעד ארגוני שיקרה מחר או מחרתיים, אבל הם עושים נזק מאוד משמעותי במידה והדבר הזה יעבור, ויותר מיעבור, במידה והדבר הזה יתקבל, כן. שהשמש תזרח, ואז היא עוד פעם תזרח ויעבור עוד יום ועוד יום ועוד יום, על הלונג, זה יהיה סדק שכבר...
אנחנו נראה את הדירוג של ישראל, כאילו לצורך העניין, בכל אחד במעין מדדים, נגיד אובייקטיביים, הולך ויורד בהדרגה.
אני מאמין שכן.
כן. אוקיי, טוב. אני מנסה לסיים אופטימית פרקים, אבל אני הנחתי שאיתך זה יהיה קצת קשה יותר.
לא, האופטימיות היום, אני לא אופטימי מטבעי, אבל האופטימיות היום היא סוף סוף הרמנו את השלט, סוף סוף רופאים יוצאים מהשאר של הבית חולים.
כן, וגם לא רק.
ועומדים כאילו שכם לשכם, ולא כן. רק רופאים, כל החברה כן. הליברלית והאזרחית התעוררה. הלוואי, ויצא מזה משהו לטובת כולם.
בסדר גמור. טוב, תודה אמיר, כמו תמיד.
תודה שבא.
כיף לי. ממש לדבר איתך. וזה בטח יקרה, בטח אני אציק לך שוב, בואו ניתן לך הפסקה של עוד כיף. כמה שנים. והנחה שעוד יהיה חוקי, אנחנו ניפגש ונדבר שוב. בסדר גמור, וגם אז תודה רבה למאזיננו, שחזרו אלינו ואיתנו, ואני אשמח לשמוע מכם דברים טובים ודברים פחות טובים. כמה הערות שאני קיבלתי אחרי הפרק האחרון עזרו לי, אני מקווה שכבר בפרק הזה... הצלחתי לא יודע, נגיד, להתנסח בצורה יותר, בצורה קצת אחרת מהפידבקים שקיבלתי, ואני אשמח לקבל עוד. אז תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא של דיוני שכל.